אחד החוקים היותר חשובים שלא יעברו חקיקת בזק הוא חוק האיזוק האלקטרוני. החוק להצלת חיי נשים מגברים אלימים שתקפו אותן בעודן בחיים. נזכיר שחוק האיזוק האלקטרוני הוא חלופת כליאה מאפשרת פיקוח באמצעים אלקטרונים או על עצורים או על אסירים משוחררים על תנאי, ובמקרה שלנו על גברים אלימים שתקפו את בנות זוגן פעם אחר פעם באובססיה. הצעת החוק שמוגדרת על ידי אנשי מקצוע כמצילת חיים יצאה של שר המשפטים לשעבר גדעון סער, שאושרה ותוקצבה כבר בממשלה הקודמת וחלה עליה דין רציפות, כלומר הייתה אמורה לעבור בכלילות השבוע בוועדת שרים לחקיקה ונדחתה על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לטענתו, במשרדו מגבשים הצעת חוק ממשלתית. למה? כי מה שהיה בממשלה הקודמת, מת. בן גביר אפילו קיים דיון בשבוע שעבר בהשתתפות פורום נשים, מיכל סלע, נעמת, ויצו ורקמן, אבל הפעם בן גביר זימן גם את העמותה לשוויון גברים גרושים. למה? למה נקודת האיזון? כי מה שהיה בממשלה הקודמת, מת. אז ככה, ההחלטה הזאת היא לא אחראית, מפקירה חיי נשים בסיכון שחוו אלימות, ושממש במקרה לא הצליחו להירצח, לא בפעם הראשונה, לא בשנייה, רק במזל, ואולי אולי רק משום שנמלטו למקלט או למקום מסתור אחר, במקום שהגברים ישבו במקלט. עכשיו ההצעה תוכל להיות מוגשת רק בעוד חצי שנה, אבל מה זה משנה אם בדיים ירצחו עוד כמה נשים שקופות ללא ביטחון אישי וללא ביטחון לאומי? זה במשברת שלך, השר לביטחון לאומי.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
אחד מהפרקים בדוח מבקר המדינה שמתפרסם עכשיו עוסק בפיתוח החיסון נגד הקורונה במכון הביולוגי בישראל. על פי ממצאי המבקר, ראש הממשלה הנחה להתחיל בתהליכי פיתוח ב-2020 במהלך הקורונה בעלות של 230 מיליון שקלים. הפרויקט הזה כשל לטענת המבקר, בין השאר בגלל היכולות המוגבלות של המכון. עוד מעט הפרטים, וגם שוק הדיור ממשיך להתקרר, בינואר עוד ירידה של 7% ו-4%, ובסך הכל מתחילת ינואר 2022 מדובר כבר על לא פחות מצניחה של 42%. איך זה משפיע על שוק הדירות הסחורות? נשאל עוד מעט. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. אחרי שבימים האחרונים פורסמו לא מעט דיווחים על כוונת פייסבוק מטה לבצע סבב נוסף של פיטורים, הנה זה מגיע עכשיו. מייסד ומנכ"ל הרשת החברתית מרק צוקרברג מודיע על הדברים באופן רשמי. מדובר במהלך פיטורים שני בתוך פחות משנה. בראשון כאמור קוצצו 11,000 משרות, ועכשיו פייסבוק מודיעה רשמית, נפטר עוד 10,000 עובדים. מבקר המדינה מפרסם כאמור היום דוח מיוחד על הערכות הרשויות המקומיות לרעידות אדמה. המבקר מתניהו אנגלמן אומר שהממצאים מציגים תמונה של כשל מתמשך לערכות המדינה לרעידות אדמה, במיוחד לאורך יישובים השוכנים לאורך השבר הסורי-אפריקאי.
התזכורת שקיבלנו מרעידת האדמה בטורקיה צריכה להרעיד את אמות הסיפים של הממשלה. שני נתונים צריכים להדיר שינה מראש הממשלה ומשרי הממשלה. הראשון הוא שמשרד הבינוי והשיכון לא השלים חיזוקם של 93% מהמבנים הטעונים חיזוק מיידי בערי הפריפריה. הנתון הבעייתי השני הוא ש-70% מבתי הספר המיועדים לחיזוק לא חוזקו. הליקויים בעניין לא מובנים עוד יותר נוכח העובדה שבעלות של 2.3 מיליארד ש"ח ניתן לפתור את הבעיה של הערים הנמצאות על השבר הסורי-אפריקני. במקום להמתין לוועדת חקירה לאחר אסון שיתרחש, יש לתקן את הליקויים באופן מיידי.
נמשכת ההאטה בשוק הדיור. בחודש ינואר נמכרו 2,570 דירות חדשות. זו ירידה כאמור של 7% ו-4% לעומת החודש הקודם, וצניחה של 42% לעומת שנת 2022. ראול סרוגו, נשיא הקבלנים בוני הארץ, מתייחס לנתונים.
הצניחה בהיקף מכירת הדירות בישראל היא עוד שלב בדרך לקיפאון מלא של שוק הדיור, שהמחיר עליו ישולם בהמשך ובגדול. מדובר בעוד מדרגה בהידרדרות של שוק הדיור והמשק כולו, אין לא פחות מאשר תאום כלכלית, כתוצאה מהשתוללות העלאות הריבית של בנק ישראל, הנמשכת כבר שנה בלי תוצאות, ואי הוודאות שאוחדת את המשק כולו סביב החקיקה המשפטית שמובילה הממשלה. כל מהלך שאיננו כולל בתוכו עצירה מוחלטת לתקופה ארוכה של עליית ריבית בנק ישראל, וכניסה למסע ומתן לקראת פתרון המשבר החקיקתי, יוביל למיתון עמוק ויביאו את הממשלה בקרוב לנקודה שבה היא תיאלץ לחתוך בכ-20% לפחות את תקציב המדינה.
ועדת השרים לענייני תקציב החליטה להוציא מחוק ההסדרים את כוונת האוצר לבטל את הפטור ממע"מ לתיירים. בענף התיירות מברכים. יעל דניאלי, מנכ"לית התאחדות המלונות.
אוסרה עננת אי ודאות כבדה מעל עתידה של תעשיית התיירות הנכנסת לישראל, ובכלל זה מעל אלפי מקומות עבודה, בעיקר בפריפריה, שהיו בסכנה. כעת נותר רק לשווק את ישראל בכל הכוח בעולם, כדי שיחזרו לפה התיירים, והתיירות הנכנסת תחזור להיות מנוע צמיחה משמעותי במשק, שיניב למדינה עשרות מיליארדי שקלים מדי שנה.
הבנקים בישראל ממשיכים להרוויח בגדול, רווחי לאומי עלו ב-28% ורווחי בנק המזרחי זינקו ב-40%. גם בזק מגדילה את רווחיה ב-4%. לירן לובלין, אנליסט תקשורת ב-IBI, על נתוני בזק.
בזק הציגה תוצאות מצוינות לשנת 2022, בעצם ראינו צמיחה כמעט בכל המגזרים, גם בפלאפון, גם בשוק הקווי, בתמיכת הפריסה של הסיבים האופטיים, שיש לנו היום סיב אופטי בבית. בזק היא הקטר של שוק התקשורת, והיא תמשיך להיות כזאת גם קדימה. כשאנחנו מסתכלים על התחזיות שהחברה פרסמה לשנה הבאה, אז אנחנו רואים צמיחה גם בשורה העליונה וגם בשורת רווחיות האבידה, ככה שהחברה בתקופה שבה השווקים קצת רועדים היא סוג של אי של יציבות, עם תשואת דיבידנד יפה ופוטנציאל צמיחה גם קדימה.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת ומיד כל ההבטחות.
הלוואה לרכב בפריסה עד 100 החזרים, זה מימון ישיר. חייגו כוכבית 4×5. מימון ישיר. תקופית מהחברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה, אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
בואו נדבר על דוח מבקר המדינה שמתפרסם ממש בדקות האחרונות, ואנחנו בחרנו מתוך הדוח הזה שמכיל פרקים לא מעטים וחשובים, את הפרק על פיתוח חיסון נגד קורונה במכון הביולוגי. אנחנו זוכרים מה היה סביב החיסון הזה ואת הביקורת של מנהל המכון כלפי משרד הבריאות. גיל מיינר הוא סגן מנהל אגף בחטיבה הביטחונית במשרד המבקר, מי שערך את הדוח הספציפי הזה. שלום גיל.
שלום רב.
אז קודם כל, איך בכלל מגיעה הדרישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו אז, וגם היום כמובן, אבל אז זה יותר רלוונטי, שהמכון הביולוגי יפיק את החיסון הזה?
ראשית אני רוצה להגיד שמאוד היה חשוב לנו להביא את הדוח הזה לידיעת הציבור. המכון הוא בדרך כלל גוף שפעילותו אינה גלויה, ואנחנו שמחים על ההזדמנות הזו. בעצם מנהל המכון...
ולכן, אתה יודע, אני אתן עוד הערה כאן, לכן כבר אני מוציאה עוד שאלה מתוך שאלה, הרי המכון עוסק בכל מיני דברים שאת רובם אנחנו לא יודעים, חלקם אנחנו כן יודעים, והוא לא יצרן תרופות. אז מכאן עולה השאלה, למה דווקא פנו למכון הביולוגי כדי להפיק את החיסון הזה?
אז כאן בדיוק החלה הביקורת. בעצם בשני לשני 20, אתם נזכור, עדיין לא כל כך יודעים מה בדיוק הוא נגיף הקורונה. בעצם התכנסה ישיבה בראשות ראש הממשלה, שבעצם לפניה העביר מנהל המכון הצעה לפיתוח של חיסון לנגיף הקורונה. ההצעה הוא עברה בעצם לראש הממשלה, לראש המלל ולעוזר שר הביטחון, עוזר שר הביטחון שבעצם הוא הממונה עליו. בעצם ההצעה הזאת לא כוללת מרכיבים משמעותיים שנדרשים בתהליך של פיתוח של תכשיר רפואי, כמו ניסויים קליניים והכשרת קו הייצור לתנאי ייצור נאותים. בעצם במהלך מה שקורה לפני הדיון הזה, בעצם מלל מבינים שבעצם מתי עוזר השר בעצם לא מכיר את ההצעה הזאת ולא ערך עליה כל בקרה או בדיקה, ובכל זאת הנושא הזה בעצם עולה לדיון, ולאחר הדיון בעצם ראש הממשלה מנחה להתחיל בתהליכי מו"פ מיידיים בנושא חיסון לקורונה במכון הביולוגי.
עכשיו תראה, כל זה קורה במהלך 2020, נכון? תוך כדי הקורונה.
בתחילת 2020.
בדיוק, תוך כדי, בדיוק, תוך כדי נכון. הקורונה שפורצת ב-2019, איפשהו בפברואר-מרץ. נכון. איך אפשר תוך זמן כזה קצר להתחיל בכלל, אנחנו יודעים שכמה אנשים קיבלו את החיסון הניסיוני הזה, אבל אפשר בזמן כל כך קצר לפתח חיסון? כלומר, זה איזושהי עבודה נדרשות לה הרבה מאוד שנים.
תראי, בסופו של דבר, הערכת המכון בתחילה הייתה לעבודה של כ-11 חודשים. בסופו של דבר, עם הזמן, הערכת הזמנים הזאת התארכה עד לכדי 3 שנים. עכשיו, פיתוח חיסון החלק למספר חלקים. זאת אומרת, יש את החלק הראשון, שהוא החלק המדעי נקרא לו, שבו בעצם מפתחים מדעית, ובעצם לאחר מכן מקמים ניסויים, בתחילה ניסויים פרקליניים בבעלי חיים, לאחר מכן ניסויים קליניים בבני אדם, ובמקביל גם מקימים קו ייצור שבעצם אמור לייצר בסקאלה גדולה.
100%.
את כל הניסיון.
כמה
את
זמן
כל
צריך לקחת כל הפרויקט הזה, כל התהליך הזה? הרבה מאוד שנים.
תראי, אני לא יכול לומר כמה זמן זה צריך. אני יכול לומר שבסופו של דבר בתחילה דיברו על 11 חודשים, ובסופו של דבר הגיע עד לכדי 3 שנים. בהתחלה הסכום הראשון שננקב בו היה 63 מיליון שקלים. בסופו של דבר בפרויקט הזה הושקעו עד שבעצם הוא הופסק כ-230 מיליון שקלים, כשבעצם התחזית באותה העת הייתה, אם היו ממשיכים לערוך ניסויים קליניים וזה, התחזית הייתה למעל מיליארד שקלים שזה היה עולה. בשלב מסוים החליטו לעצור את זה.
100%. עכשיו, אני אומרת, לא אתה אומר, 230 מיליון שקלים הלכו לפח.
אני לא יודע אם הלכו לפח, אני יכול לומר שבסופו של דבר יעדי הפרויקט של לייצר חיסון עבור כל תושבי מדינת ישראל, חיסון מאושר בבני אדם, לא הושגו.
כלומר, הפרויקט כשל.
כלומר שיעדיו לא הושגו.
וראש הממשלה, אתה מבין את המניעים שלו לסיום, רק תגיד לנו גיל?
תראי, אני לא יכול להבין את מניעי ראש הממשלה, צריך לזכור שבתקופה הזו באמת יש שררה חוסר ודאות. מה שחשוב באמת להבין זה את המסקנות לעתיד.
כן.
והם שבסופו של דבר צריך לקבל החלטה, משרד הביטחון צריך לקבל החלטה, מהו תפקידו של המכון בעתיד באירוע פנדמי עתידי, ובעצם אשמח ההחלטה הזו להקצות את המשאבים, על מנת שיוכל לעמוד בכלל.
כן, ואולי זה בכלל לא צריך להיות המכון הביולוגי. גיל מיינר, סגן מנהל אגף בחטיבה הביטחונית במשרד המבקר. תודה רבה, גיל.
תודה רבה.
שלום, שלום. עכשיו נלך לתאונה הקשה הלילה. מאבטח שנפצע בקריסת האגורן מספר על כך שהיו רעידות, לחצני חירום לא עבדו, ועד עכשיו מחפשים שני אנשים, גם דייג ועוד מאבטח אחד, ונמשכים המאמצים לאתר את שני הנעדרים הללו. אנחנו עכשיו פונים למאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל. שלום מר שפיגלר.
שלום וברכה, רק תיקון קטן, מדובר בעובד חברה.
עובד החברה ודייג.
שהם כרגע נעדרים, ואנחנו לא מרפים מהחיפושים כמובן באמצעות כל העזרים שיש לנו וגורמים נוספים.
יפה.
אז בידינו לאתר אותם.
100%. עכשיו אני תכף אשאל אותך למה בכלל זה היה צריך לעשות בלילה כזה, שהוא לילה סוער מבחינת מזג אוויר, אבל קודם כל מבחינתך, מה קרה שם?
קודם כל, כל מה שאני אומר הוא נכון למידה שיש בידינו כעת. אנחנו אתמול כבר ניתבנו לטובת העניין צוות מקצועי שיבדוק את האירועים, השתלשלות האירועים, ולאחר מכן יגבש את כל המסקנות, ואחר כך מטבע הדברים גם המלצות.
ומה אתם יודעים בגדול, כבר עכשיו?
אז אני בא ואומר, בגדול הייתי שם מבערך קצת לפני השעה 1 בלילה ועד לקראת 6 בבוקר, ואני אומר לך ששערה לא הייתה שם, אני חוזר ואומר, לא הייתה שערה, היה מזג אוויר חורפי, ירדו ממטרים יחסית די קלים, לא הייתה שערה, אלא מה? כנראה בסביבות השעה 11 וחצי בלילה, ויש לנו אינדיקציות על בסיס אינטור של מדדים שנכנסו לתוך מערכות המידע שלנו, לקראת השעה 11 וחצי בלילה, יש מאין משב רוח, בממדים שלא היו כמותם, כנראה ברוחות שנעו במהירות, סדר גודל 250 ואף יותר קילומטר לשעה, הם כנראה דחפו אגורן אחד מבין השניים שהיו על המזח, הוא נתקל באגורן השני, גרם לקריסתו לתוך המים, ולנצירת בעצם נזק של כ-40 מטר.
אז מה אתה אומר? מה אתה אומר שבכלל לא יכולתם לדעת על הדבר הזה? כי המאבטח מספר שהיו רעידות ולחצני החירום לא עבדו, כלומר, היה שם איזשהו משבר מאוד גדול.
אני לא יודע מה הוא אמר, ואני מטבע הדברים גם לא רוצה להתווכח איתו. כעת, אני רק אומר לך שייתכן, והדברים שלו נתנו עדות למה שהיה במהלך אותו פרק זמן של ה-11 דקות. יש לנו ניטור מפורש של מה שהיה מבחינת ממטרים באותו פרק זמן מאוד מאוד מוגדר, ומשאבי הרוח העזים שהיו באותו פרק זמן, יכול מאוד להיות שהוא בהחלט הביע את מה שהוא עבר, באותם רגעים שבהם גם התרחש האסון, הטרגדיה הגדולה הזאת.
תגיד, לפני שיוצאים ומפעילים אגורנים, וחברת החשמל עושה את מה שהיא צריכה, בודקים את תחזיות מזג האוויר? כלומר, אם יש תחזית סוערת, לא מוצאים פועלים לעבודה?
חד משמעית, לא רק זאת, אלא כדי למנוע ולו למראית עין, ומשוקולים לפעמים לא עניינים, ניגוד עניינים כזה או אחר, אז מי שבעצם נותן את ההנחיות לעניין זה, זה קצה. הם אלה שנמצאים שם בשטח, הם אחראים.
כן, קרצינור הנפטי לאשקלון.
כן, על הרשאות לפרוק אוניות פחם שמגיעות למזח, כך היה גם אתמול. הדברים, פחות, שאלת אותי מה אני יודע, ועוד פעם אני אומר בזהירות רבה על בסיס נתונים, יחסית די בוסריים שהתקבלו אתמול, שאף אחד לא צפה, את מה שהתרחש בפרק זמן כל כך...
יש איזה ליקויים שאתה כן יכול לומר, מאיר שפיגלר, בנקודה הזאת?
רק אני רוצה שתדעי לך עוד דבר שנאמר שם, שהירד ברד, לא בגודל של פציטים, אלא בגודל של כדורים ממש משמעותיים.
ואת כל זה, החזאים לא ידעו, אתם לא ידעתם, הכל נשמע כאילו חריג מאוד.
ברור לך.
ודיברו, הרי, אתה יודע, שהכינו אותנו, סתם, אתה יודע, דיירים תמימים שלא ישנים עם הגורנים, הכינו אותנו למזג אוויר סוער, לא?
שווי בנפשך שאם היינו יודעים, הבטיחות אצלנו היא ממש נמצאת בראש סולם העדיפויות, אנחנו האחרונים שרוצים חס וחלילה לסכן חיי אדם, גם מבחינת טיפוח חיים וגם מבחינת פגיעה בגוף ובנפש, אנחנו פועלים כאן בצורה מאוד קפדנית, לא ידענו, אף אחד לא צפה את זה, אף אחד לא העיר לנו דבר בנושא הזה, בטרם התרחש האירוע.
Okay.
זה בוודאות מלאה. טוב. מה שאני כן יכול להגיד לך, שאנחנו בהחלט עכשיו עורכים גם בקרת נזקים, גם בוחנים את כל השתלשלות האירועים, איך זה הגיע לכדי אותה תופעה, שאנחנו,
כן, ברור. הרב,
אחר כך נדרשנו להתמודד איתה, ובעיקר אותן משפחות של שני נעדרים, שאנחנו מתפללים לשלומם, אבל עושים את הכל כדי לאתר אותם, והמצב כן. כרגע לא טוב.
נכון, זה לא פשוט.
אני מקווה מאוד, מה שלא יהיה, שברור, אנחנו לא נברח מאחריות, ואנחנו בהחלט...
כלומר, אם יתגלו ממצאים אחרים, אתה אומר, תיקחו אחריות. אנחנו חייבים לסיים כאן. מאיר שפיגלר, מנכ"ל לחברת החשמל, תודה רבה.
תודה רבה לך.
שלום, שלום. מיכל הגיע אלינו עם העדכונים, בבקשה. עכשיו נדבר קצת על שוק הדיור שלא מפסיק להעסיק אותנו, ובצדק. רק נגיד שוב את הנתון. ההאטה נמשכת, כלומר שוק הדיור ממשיך להתקרר. בינואר השנה נמכרו 2,570 דירות חדשות בלבד. זו ירידה של יותר מ-7% לעומת דצמבר 22, שבו נמכרו 2,781 דירות. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהשוואה לינואר 22, שימו לב, יש כבר צניחה של 42%. ואנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לרמי רונן, מנכ"ל ומייסד וויצ'ק. שלום רמי.
שלום
ענת,
שלום למאזינים.
שלום, שלום. קודם כל, שני נתונים חשובים, ירידה ברכישת דירות חדשות וירידה במשכנתאות. תעשה לנו רגע הסבר.
אני חושב שזה אחד מתחבר לשני. אני חושב שכרגע עברנו תקופה של עלייה חדה מאוד בריבית. ההחזר החודשי של המשכנתאות זינק במספרים מאוד גדולים, וכתוצאה מזה קורים שני דברים. אחד, כל המשקיעים שמשקיעי תשואה רואים היום הרבה פחות תשואה, כי העלות של הכסף עלתה, ולכן הרווח שמצפים לעשות לרכישת דירות, השכרתם, ואולי בעתיד מחירתם מצמצם מאוד, ואולי אפילו הפך הפסדי, אז הם לא משחקים בשוק. וגם אנשים שתכננו לשפר מגורים או לקנות דירה ראשונה, יותר מתקשים היום לעמוד בהחזר החודשי. אם לפני זה הבעיה המרכזית שלהם הייתה רכיב ההון העצמי שהלך וגדל כי המחירים זינקו, עכשיו הבעיה שלהם זה שההחזר החודשי לבנק גדל מאוד, ובחלק מהמקרים גם הבנק כבר לא יכול לאשר להם משכנתה, או הבנק או הגורם המממן שהם...
כלומר, אותם משפרי דיור נשארים לשבת במקום, בינתיים ממתינים.
משפרי דיור נשארים לשבת במקום, ואנשים שבאים לקנות דירה פעם ראשונה, לא יודע, נשארים כנראה אצל ההורים, או פונים לסחירות.
אוקיי, אז זהו, אז תכף נדבר על שוק הסחירות, כי זה גם מאוד מאוד מעניין, אבל יש עוד נתון אחד, מכרזים של רשות מקרקעי ישראל, למכירת קרקעות להשכרה, נגיד לטווח ארוך, כבר אנחנו נכנסים לסיפור הזה, נכשלים בעת האחרונה, למה זה?
זה מאותה סיבה, מה שקורה במכרזים האלה, הרי במדינת ישראל, מעולם לא נבנתה בנייה להשכרה לטווח ארוך מוסדית. הכוונה היא שגופים גדולים, כמו...
דירה להשכיר.
ביטוח, דירה להשכיר זה גוף ממשלתי, אבל כן. גופים מסחריים כמו קבלנים גדולים, יזמים גדולים, חברות ביטוח, יבנו מקבצים גדולים של עשרות אלפי דירות, וישכירו אותם לטווח ארוך.
נכון, עושים את זה בקטנה, אבל לא, נכון. לא, בצו... אין, לא כמו בארצות הברית, אין דבר
ולא
כזה.
ולא משמעות מזה, נכון. מהרבה פחות מהאחוז מהשוק בהשכרה בארץ. והסיבה שהם לא עשו את זה, כי התשואה על השכרה היא מאוד נמוכה, והיא לא הייתה להם כדאית. אז קרו שני דברים, אחד הריבית ירדה מאוד, אז פתאום המימון של הדברים האלה נהיה זול, ושתיים, המדינה נתנה להם הטבת מס גדולה, ועודדה אותם להשכיר ל-15 שנה. אז בדיוק כשהמדינה הסיימה לעשות את זה, הריבית התחילה לזנק, ובריבית הנוכחית הם פשוט מפסידים כסף. ולכן הם לא יעשו את זה, ולכן לא תהיה במשטר של הריבית הנוכחי, אלא אם המדינה תתערב ותספק מימון לדבר הזה, לא תהיה בנייה להשכרה לטווח ארוך על ידי הסקטור הפרטי, המוסדי, כי פשוט זה לא כלכלי, אתה כל חודש מפסיד כסף.
100%. עכשיו רמי רונן, מה מצב שוק הדירות להשכרה?
שוק הדירות להשכרה, קודם כל, בוא רגע שהמאזינים יבינו, אנחנו מדברים על שוק שהיום מכיל משהו כמו 650 עד 700 אלף דירות, זה שוק שמגלגל 40 מיליארד שקל בשנה, ורובו ככולו זה אנשים פרטיים. קודם כל נבין את זה. אנשים פרטיים מחזיקים דירה אחת, 85% מהדירות להשכרה הם דירה של בן אדם שמזכיר את הדירה. ולרוב האנשים האלה יש חוב, שקוראים לו משכנתה, הם לקחו משכנתה כדי לקנות את הדירה הזאת, הם סוג של משקיעים. ומה שקרה לאנשים האלה, זה שני דברים. עד הקיץ של שנת 2022, הם חוו עליית מחירים גבוהה שנבעה כתוצאה מזה שמחירי הדירות. אנחנו זוכרים שמחירי הדירות זינקו בשנים 2021-2022 בעשרות אחוזים, וההשכרה שהיא תשואה על המחיר הזה הדביקה את זה. עכשיו, אנחנו ראינו עליית מחירים של קרוב ל-20%.
בדיוק, ובהיגיון הזה, כשאתה לא קונה ואתה יושב על הדירה ורוצה לשפר דיור ואולי גר אצל ההורים, אבל נאלץ לשכור דירה, אתה צריך לשלם הרבה יותר, אבל זה לא קורה. נכון, אז מה קורה נכון. פה ב...
שנייה, קודם כל זה קרה, והמחירים זינקו.
זינקו, אבל עכשיו לא.
לא, רגע, עכשיו נסביר מה קורה מהקיץ. מהקיץ, מה שקרה... זה שמחירי הדירות עצמן הפסיקו לעלות. ולכן גם ההשכרה שעשתה את הקפיצה התיישרה, ואנחנו רואים מאוגוסט עד פברואר, הפרשים קטנים, פה פלוס אחוז, פה 2%, דברים שהם באמת ברמת הטעות הסטטיסטית של החישוב. אבל יש איזשהו לחץ סמוי קצת לכיוון הפלוס, אחוז 2, שמה שעכשיו מתדלק אותו זה עליית הריבית. למה עליית הריבית משפיעה על מחיר הסחירות? עליית הריבית משפיעה על מחיר הסחירות, כי אותו בעלים של הנכס שיש לו משכנתה, מתחיל כל חודש לשלם יותר ויותר על המשכנתה.
כן,
ולכן
הריביות.
ולכן בסופו של דבר הוא מסתובב לדייר או לדיירת, וגובה מהם את התשלום. וזה תהליך שהוא חייב לקרות. זאת אומרת,
כלומר, הכל מסתובב סביב הריבית הזו, בעצם.
הריבית הזאת היא גורם מאוד מאוד משמעותי, בהרבה מהתהליכים הכלכליים, שאנחנו רואים כרגע בעולם בכלל, את רואה בנקים מתמוטטים, הם מאשימים את הריבית, וכן, גם אותו דייר או דיירת שבא לדירה בישר להם, שהוא מעלה להם ב-4%, 5%, זה בגלל שהמשכנתה שלו התייקרה, אין ספק. עכשיו, תכף לזכור דרך אגב,
ממש בחצי משפט אנחנו חייבים לסיים.
לא, הם היו קונים את הדירה ומשלמים את המשכנתה, אז בכל מקרה הם היו משלמים את התוספת הזאת, זאת אומרת, אין פה מה לכעוס על בעל הדירה.
כן, כלומר, אתה אומר, יש איזו עלייה, המחירים ימשיכו לעלות?
אם בנק ישראל ימשיך לעלות את הריבית...
הכל תלוי בזה.
כן, אנחנו רואים כרגע סיטואציה שמדינת ישראל חווה איזשהו משבר, שהוא לא רק משבר כלכלי, ויכול מאוד להיות שכרגע בנק ישראל, אם הוא נראה שהאינפלציה לפחות לא ממשיכה לעלות, יקבל החלטה, ואולי יהיה לו גם רוח גבית מארצות הברית, של כן. לא להמשיך ולהעלות את הריבית. המשך העלאת הריבית, הוא יגרום להמשך עליית המחירים. את יודעת, זה לא רק שזה יקטין את האינפלציה, זה יגדיל אותו.
לגמרי. רמי רונן, מנכ"ל ומייסד וויצ'ק, תודה רבה.
תודה רבה ושלום.
שלום, שלום. פרסומות. הנה אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, מצטרף אלינו. הכל ירוק בעיניים וזה טוב. אמיר, שלום.
שלום, שלום, ענת. שלום למאזינים שלנו.
טוב, אז קודם כל הנתון מארצות הברית, דווקא נתחיל שם, שמבשר על איזושהי התמתנות באינפלציה, וזו הציפייה שלא יעלו ריבית. אבל בוא תעשה לנו איזה מורה נבוכים, כי בתוך הנתון הזה יש עוד איזה מוקש.
כן, קודם כל זה לא מוקש, זה מדד הליבה, זה המדד
הקור,
נגיד, הקור אינפליישן, טיפה מאז, יצא 0.5 במקום 0.4, זה זניח לחלוטין, המשמעות היא שבארצות הברית קצב האינפלציה יורד ל-6% מ-6.4, החודש הבא אמור להיות מדד גבוה והוא יוריד בעצם את הציפיות קדימה רק ל-5% כבר, יש תהליך של ירידה קבועה, בשיעורים הגבוהים שהיו משנה שעברה.
זאת מגמה ורואים, זאת
כן,
מגמה.
בוודאי, כרגע הצפי, האחוזים לעליית ריבית בארצות הברית הם רק של 0.25% בעלייה הבאה שתהיה בעוד שבוע וקצת, ב-22 לחודש.
ואולי לא בכלל.
כן, בגלל הבעיה עם הבנקים, נכון. שהם לא רוצים ליצור איזה אפקט דומינו, אז הם אולי, אבל סביר להניח שהוא ילך עם זה, כי בכל זאת יש לו אינפלציה, אבל התהליך הזה של עליית הריבית רואים שכבר הולך וממצא את עצמו לגמרי. וזה נותן אופטימיות לכאלה שבעצם אומרים, רגע, שהפסיקו להיות הריבית, אולי גם
יפה. יתחיל תהליך הפוך. אז בואו נתחיל מהמספרים משם. נסדק קופץ ב2% או משהו כזה?
אז קודם כל, כרגע המסחר נפתח שם בפלוס 2.1, מדד המניות היותר קטנות, הבינוניות, ראסל 2000 עולה כמעט 4%, זה כולל בנקים אגב אזוריים.
זהו, הבנקים גם מזנקים.
הבנקים מזנקים כי יש פה פתאום תקובת נגד, אז זה שהוא סוג של רכבת הרים קצת, אבל היום זה משפר, כי אומרים לא כצעקתה, זה לא הולך להיות משבר 2008.
כן.
פה בארץ המדדים בפלוס אחוז, 35, 125 אחוז ורבע, 90, כמעט 2 אחוז עלייה, מדד הבנקים 1.6, שעליות מאוד חזקות היום גם במדדים המקומיים. דוחות כספיים של הבנקים שלנו כאן פנומנליים, בנק לאומי תשואה להון של 19%, חריג מאוד.
מזרחי.
מאוד מאוד טובות.
מזרחי עם 40%.
באמת. כן, זה... הם אופציה לכלכלה הישראלית, שלפחות הייתה עד עכשיו, ולפחות בדוחות הכספיים השנתיים שמתפרסמים, בתוצאות באמת יוצאות דופן לטובה, מה שמותיר אופטימיות קדימה, לראה לפי ההתרחשויות קדימה. גם הדולר 3.61 התחיל יותר חזק, נרגע קצת, עדיין עומד על ה-3.61, זה לא איזשהו השתוללות כלפי מעלה, איזה חשש, עברות כספים, זה לא כצעקתה, לכן צריך תמיד להוריד את האינטנציות, את הטירוף הזה של לעשות דברים בקפריזה, מה שקשור לכסף, במתינות, בזהירות, בניהול סיכונים, הכל לאט לאט, לא בצעדים נמהרים מדי, כי זה כמו לנסוע ברכב ולשבור יותר מדי חזק את ההגה, אתה יכול להתאפל לאט לאט.
לגמרי, אבל בסך הכל, תגיד לי אמיר, בקריסה של הבנקים שהתחילה מ-SVB, וסיגנצ'ר ועוד אחד, ונדמה לי שזה כבר הרביעי הצטרף, ריפאבליק.
יש 20 על הכוונת, 20 בנקים שהם בינוניים כאלה, שהם השקיעו את הכסף שלהם באגרות חוב ארוכות של הבנקים, הבנק המרכזי, והפסיקו כן. כסף בהשקעות, מפסיקים לקבל פקדונות כי ההייטק לא מגייס, ואני שואל באמת שאלה, איך יכול להיות? 15 שנה עברו מאז 2008 וכזה משבר, ואיפה הרגולטור שנסתכל על המעדנים
כן,
של הבנק?
כן, אני חושבת שגם הנשיא ביידן שאל את זה אתמול, ויבואו איתם חשבון, אבל יחזירו את הכסף, אמיר חייבים לסיים.
הוא יצא. הוא יצא החוצה, אנחנו מקווים שבאמת המגמה תהיה יותר חיובית.
אוקיי, אנחנו סיימנו כאן, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. תודה רבה אמיר, אנחנו יוצאים לעוד פרסומות, ועוד מעט בן ואריה יקבלו את השידור. אנחנו סיימנו, כמו שאמרתי קודם, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי. בדיגיטל היו דוד זבולוני, מיכל קדוש ומאור רטה, נהיה כאן מחר ב-4. ועכשיו, כמו שאמרנו, בן כספית, אריה אלדד, שלום.
שלום ענת.
בן?
רגע, זה, אתם כאילו הפרדתם את הבורסה
לא,
מאיתנו,
היה...
כדי שלא נשמע את ה... פשוט עדיף שלא נשמע, זה מה
שאומרים. שמענו שירוק למרות הדיקטטורה.
לא, לא. זה באמריקה, זה לא אצלך.
לא, גם אצלנו
אמרתי. גם הכסף שלך באמריקה עולה עכשיו, אתה מבין? הרווחת. מדד הבנקים מזנק שם. לא, לא הפרדנו, זה היה טעות.
אמרתי לך אתמול שארבעה הבנקים מתנדנדים, או לא אמרתי לך?
כן, כן, בסדר.
אז למה אתם לא מראיינים אותי לפעמים?
הנה עכשיו.
אוקיי.
ספר.
אוקיי.
חמישי לא יהיה, אני מקווה.
אני מקווה מאוד. טוב. כי זה משפיע על כולנו. תודה רבה.
תתחילו, נאזין
תודה
לכם.
תודה רבה.
ביי ביי.